עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
יאה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 ו-104 5 היום אני מדבר כמו שדרנים קלאסיים, 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 קלאסיים.
אני אוהבת שאתה מוריד את הטון קצת.
כן, אני מוריד את הכל, אני מדבר בבאס בריטון. ראית, שמעת אתמול את ההדלפות מתוך הישיבת הממשלה, שביבי נזף בחילי טרופר. אני לא מבין, יש לו שהוא כועס, אז עולה לו הכל. זה מבצע צבאי חשוב. טוב, תכף נדבר על זה. עורך ומפיק, כמו שאמרנו, איתמר פליישמן, אחראי לשידור איציק כהן, וברדיו צפון, שר בן חמו. איתי באולפן טל שלם, בוא נשמע טל.
בוקר טוב, ערב.
בוקר אורי, באה בריצה, באה בריצה, נכון? כי באת מרעיון.
באתי בריצה, באתי מרעיון, כולם מוזמנים בעוד זמן קצר להיכנס לאתר וואלה ולראות את הרעיון שעשיתי עם בני גנץ.
ויש, הוא לא פורש.
לא פורש, לא פורש. נחוש יותר מאי פעם, הייתי אומרת.
תשמעי, הראו לו בגב, עכשיו שהכדור בגב, אז אתה מתקדם קדימה. תראי, האמת שזה די מדהים. אני לא אגיד לך את הערכה שלי מה יקרה, כי מישהו ישים אותנו, ראיתי בטוויטר, כי הייתה, אמרו, אוקיי, למה עינון וירד ושימון ואחרים פתאום יוצאים להגנת בני גנץ? סימן שהם רוצים שהוא ירוץ עד הסוף ויבזבז מנדטים, נכון?
יש גם טענה כזאת שאומרת שכל התקשורת מנסה עכשיו גם להוריד, גם אצל בני גנץ, לא יודע, הוא באיזה מין קמפיין גוולד כזה, שהתקשורת מנסה להוריד אותו למטה. אני לא חושב, האמת? לא חושבת שזה כאן ולא כאן.
אני פשוט ריחמתי. היה לי,
זה מה שהוא רוצה שתעשה.
לא, שראיתי, בסדר, זה עבד בזמנו, אם את זוכרת, היה בחור, קראו לו שאול מופז, הוא גם היה רמטכ"ל, והיה לו קמפיין שכזה, עם אורי גבריאל, מי אתה שתדרוך על שאול מופז?
קמפיין מיתולוגי, זה עבד.
שני מנדטים.
בסדר, עבד.
יפה, לא, בסדר,
אבל אני לא בטוח שזה יספיק.
שני מנדטים לא מספיקים היום. השאלה באמת, באמת, מהו האלקטורט של בני גנץ? תכף נדבר עם נתאל בנדל מבית המשפט העליון. יש לי תחושה שחלק מהאלקטורט של מפלגת העבודה הקלאסית, פחות חי בשלום עם פצצם, למרות שהיא ממשיכה, היא אומרת שמבחינתה זה בסדר, שזה יכול יעקב תמשיך להתקיים. קשה להם עם הדבר הזה.
אני חושבת שיש פה עניין, אני לא יודעת, כי לא בדקתי את זה מחקרית, אבל אם הייתי צריכה לנחש, אז הייתי מעריכה שיש פה איזה עניין דורי. אני חושבת שמגיל מסוים, מצביע עבודה מגיל מסוים ומעלה, באמת יכול להיות שקשה להם יותר להקל את אבתיסאם מראענה ובכלל את הרכב הרשימה, אולי אפילו את מרב מיכאלי עצמה יותר קשה להם.
ואז הם ילכו לבני.
ואז הם יעברו לגנץ.
אז נזכיר לך, חביבי, בני, תיקח את זה. עכשיו?
למה לאנשים טובים אסור להיכנס לפוליטיקה? פוליטיקה זה חרה.
נכון.
אין עוד תחום כל כך כפוי טובה ומלוכלך כמו הפוליטיקה. בפוליטיקה טעות אחת קטנה, וכל הקרדיט שהרווחת לפני, נמחק בשנייה. יש טרנד חם עכשיו לדרוך על שאול מופז, ואני שואל, מי אתם שתדרכו על שאול מופז?
מי אתם שתדרכו על בני גנץ?
הבן אדם נתן 36 שנה מהחיים.
מה שהיה מדהים, למה קפצנו? כי כל אותם גנרלים שקוראים לו תרד עכשיו, זה אותם גנרלים שרק לפני שנה וחצי, את יודעת, אמרו לנו שהוא הבשורה הגדולה, הנסיך על הסוס הלבן. המשיח מגיע עוד רגע, יורד כאילו מראש העין, נוסע ברכב החליפי של ראש הממשלה החליפי. אז עכשיו אתם באים ומדברים עליו ככה. אז כאילו, א', אולי באמת גם החברה הישראלית צריכה להיגמל, אני אומר את זה, אני חושב שהימין מזמן נגמל מגנרלים.
והמיליטריזם.
כן, אני דווקא ברור. הימין, דווקא השמאל, הוא כל פעם חוזר לה, כי זה...
אני לא בטוחה שהוא נגמל, אני חושבת שהימין נגמל... עוד לא מצא את הגנרל שלו,
לא,
יש
גנרלים.
אנשים בימין, בוא נגיד ששמעתי אנשים, מחפשים את הגנרל הימני, החזק, זה פשוט לא היה בנמצא, אגב.
היה לנו, היה את בוגי תקופה, ראינו איפה בוגי נמצא.
יש את יואב גלנט, עוזי דיין, אבי דיכטר.
זה לא עושה רושם, כי הם אנשים שהמקצוע שלהם היה לעשות פיו פיו, וזה חשוב מאוד, אבל במקומות שהם צריכים לעשות פיו פיו, אתה בסופו של דבר, מדיניות לא נגזרת איך שאתה רואה דרך את האויב, דרך הכוונת, זה שטויות. זה גם, זה ראייה, אתה יכול להיות שמאלני, ימני, זה לא משנה. זה ראייה מאוד מאוד מצומצמת.
אני חושבת שהצורך של השמאל בגנרלים נולד אולי בין היתר מהצורך להתגונן בפני הימין, מפני לחזק את עצמם, להראות אנחנו ציונים, תראו, אנחנו רמטכ"לים, כן?
לא, מה זה אומר? זה אומר שוב, האליטות, אני חושב שזה כן קשור במשחק האליטות וכולי, הרוב הגנרלים שנמצאים היום, כיוון שאנחנו בעצם, זה תמיד אתה, איך אומרים, אתה מריח את הגרפס של ההיסטוריה באיחור, אז כי אתם צריכים להשתחרר, והם צריכים להגיע לכל העמותות ולכל הדברים הללו, אז אתה מקבל אותם, אתה מקבל את סט הגנרלים שלפני 20 ו-10 ו-30 ו-40 שנה לאחור. אז יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שיצאו יותר, אבל...
אני בעד בגדול לסיים בכלל עם השיח המיליטריסטי, אגב, בתור אישה אני חייבת להגיד לך שכל הנוכחות של הגנרלים בפוליטיקה היא נוכחות שמעצבנת אותי. נוכחות שמביאה לי את הסעיף, כי לנשים אין את קרש הקפיצה הזה ישירות. אף אישה לא תצא מתפקיד ומיד ימליכו אותה בראשות מפלגה ויכתירו אותה לראשות הממשלה. אז בגדול אני בעד להחריג על תום העידן.
לכן צריך יותר מפלגות דמוקרטיות, עם פריימריז בתוכן, שאנשים יוכלו להתמודד בתוכן לגבי הדברים. אני... שוב, גם אני מסכים, אני חושב ששירות צבאי זה דבר חשוב, וכמעט, אם את רואה את רוב מנהיגי המפלגות בישראל, היה להם שירות צבאי משמעותי. למעט, לא, למה, נכון.
כבר לא נכון.
בנט, משמעותי.
כן. לא, מה אתה מגדיר שירות צבאי משמעותי? מפי ומעלה. אוקיי, סבבה.
אני בן אדם שתרם לצבא, אני צריך להגיד את זה.
לדעתי גדעון סער לא עומד בקריטריון.
נכון,
מרב. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא מפי.
הוא היה פעמיים מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, זה מאוד מאוד נחשב, רב סרן בסיירת מטכ"ל. אני מתכוון, עזבי, אבל הנה, זה גם כן לא משנה. האם זה שביבי היה רב סרן בסיירת מטכ"ל, זה מה שגורם לו להבין את, נניח, את הניווט בעולם יותר טוב? אני לא חושב.
הוא גם בנה את התדמית הביטחונית שלו ממשהו אחר לגמרי, לא בכך מהשירות הצבאי שלו.
וזה גם לא, אין בכלל קורלציה בין הדברים. אז בקצור, אני חושב שתם עידן עולה, אבל אין כזה תם עידן, כי אני אכריז על תם עידן.
ואז יבוא יוסי כהן, ויהיה מועמד אולי של הליכוד יום אחד.
יכול להיות, או אביב כוכבי. על אביב כוכבי וכולי, גם כן, זה לא פייר, כי אתה מסמן אותו, אביב כוכבי, הוא יהיה התקווה הבאה הגדולה אחרי בני גנץ. טוב, אז זאת אומרת, הוא לא הולך לרדת מהמרוץ.
לא, אני גם חייבת להגיד לך, תראה.
הוא נראה חזק, כאילו הוא נראה נחוש וכולי, או שהוא מבעוס?
הוא נראה נחוש, הוא נראה שהוא עובד קשה, ולא נראה שיש מישהו שמפספס שהוא עובד קשה, אין ספק שהוא עובד קשה, רואים את זה, הוא גם מנהל, הוא גם שר, גם זה לא הספקתי לשאול.
הוא שר ושר 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 ושר,
ומנהל קמפיין, ובתוך זה גם רב עם נתניהו בישיבות שאנחנו שומעים כל היום. אני חושבת ש...
לא קמפיין לא רע, זה ספי שקד נדמה לי, כאילו, אני מבין את המקום שהוא הולך עליו, כאילו, כל השאר יכולים לריב עם נתניהו מבחוץ, הוא רב בתוך הממשלה, אז יש לו את החיכוך המתמיד.
רק יש משהו של התקרבנות בתוך האירוע הזה, קצת שלא כל כך מתאים לו בעיניי. התחושה הזאת של עשו לי. אני חושבת שיכול להיות שעושים, עשו לבני גנץ דברים קשים, אבל גם הוא עשה בעצמו, וזה חלק
אני מה... אני לא יודע, זה הכי אני לא עושה. תשמעי, אם כבר עשו לי, ושיש פה ראש ממשלה שכאילו חוטף פה 20 שנה, אין רגע שהוא לא, לא, של מנוחה אחת היה לו של קורת רוח. בני גנץ, הכנסת לתוך, אמרו לך לאן אתה בא, הכנסת לתוך המטבח, המטבח חם, נוגעים בזה, ותשמעי, תתמודד.
ויחד עם זאת, אני מאוד מבינה את המקום שממנו הוא מגיע, אני מאוד מבינה את המקום שהוא נמצא, ואני גם מבינה את הקעש שלו על כל אלה שאומרים לו לפרוש. באמת יש איזו רמה, מדוע לא אומרים למפלגות אחרות לפרוש? למה רק עליו מדברים לפרוש?
למה? גם לזליחה אומרים לפרוש.
גם לזליחה אומרים
לפרוש. זליחה לא יפרוש.
גם זליחה לא יפרוש.
הם הלכו עד הסוף.
נכון.
בסדר.
בסדר.
בנט אומר הבוקר שהוא לא יושב אצל לפיד. השאלה למה הוא אומר את זה? כי אני חושב שבנט הוא נמצא באיזו סיטואציה בעייתית. כי מצד אחד, אם מסתכלים על הרשימה שלו, אני חושב שיש שם שלושה מנדטים של מצביע ליכוד ושלושה מנדטים של מצביע כחול לבן. אז הוא כל מה צריך לשחק בין לבין, כי הוא לא להיות לי, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. היום הוא בעצם מכריע. שאלה מה? אני רוצה לקחת את להשאיר את המצביע ליכוד, כי אני רואה שמצביע כחול לבן חוצים, עוברים הלאה, ממשיכים הלאה, או כאילו מה הניתוח שלך?
קודם כל, אני חושבת שיש לבנט מצביעים, רוב המצביעים של בנט הם ימין, אני לא חושבת שיש לו כל כך הרבה מכחול לבן כבר, אבל לא משנה, אולי אחד, שניים.
לא, אני חושב, בינתיים.
בסדר, אני חושבת שלמצביע ימין...
תראה, בסקר שלנו היום הוא עם 12, אז חייב להיות לו... לא?
אז אני חושבת שחלק ממצביעי הימין האלה מאוד מפריע להם המחשבה של לפיד יהיה ראש הממשלה, ולכן מבחינתו הוא מנסה לבצר כרגע את הימין אצלו. אני מזכירה לך, אנחנו עוד לפני קמפיין, מה שאנחנו מכנים הביטוי הזה, קמפיין השתייה הגדול של נתניהו.
10 ימים האחרונים של ה, של ה, לפני.
הוא צריך להיות חזק בימין.
בכלל לא התחילו הקמפיינים.
נכון?
היום, כל מי שמבין, אני שואב, אומרים, איפה הקמפיין, איפה הליק, אין קמפיינים עדיין. עוד מעט נדבר עם השר לשעבר, זאב אלקין, תראי תקווה חדשה, הם החליפו איזה 5 סיסמאות בתוך, בתוך חודש, פיתרו את, את הקמפיינרים שלהם מארצות הברית, בלפיד, מה הקמפיין של לפיד? מה הקמפיין של
לפיד? דווקא שמעתי מישהו אומר אתמול שאת הקמפיין הזה עוד ילמדו בבתי הספר.
כן, שמונה, למה?
בגלל שהוא, קודם כל, לפיד כנראה מבין את האירוע הזה שיש איזה אנטי נגדו, ולכן הוא לא מבליט את עצמו, אלא מבליט את הקמפיין של הממשלה השפויה.
כן.
ואני לא בטוחה שזה לא עובד, זה שומר על יציבות, זה נכון שהוא לא צומח, אבל זה לפחות שומר על איזושהי יציבות.
תקשיבי, אם, היחידי שעושה ממנו אלטרנטיבה זה נתניהו, כי אם אפילו אותם גנרלים שחתמו על העצומה בארץ, הם דיברו בעד שינוי, אבל הם לא אמרו מי יביא את השינוי. זה נשמע כאילו, את יודעת, הגענו למקום שכבר לא אומרים, אל תצביעו לביבי, תצביעו לעת הזאת או לעיפרון הזה שאני מחזיק ביד, תצביעו, את מבינה? וזה בעיה מבחינת לפיד, שלא רואים בו המן טו גו.
אתה יודע מה הבעיה באמת? שהתרחיש הזה, הסיטואציה הזאת, לפי הסקרים גם שהיו פה, היום בבוקר, וגם סקר שהיה אתמול בערוץ 12, מאוד 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 יכול להיות, ש... ולפי ההצהרות של בנט, שאנחנו נגיע לבחירות חמישיות.
או שכן, או שאנחנו נראה בבחירות תוצאות אחרות. קודם כל, אני מזכיר לך, יש כמה מפלגות פה שתמיד מקבלות פחות, למשל הליכוד, תמיד תקבל פחות מנדטים בסקרים מאשר בפועל. זה לא שזה אומר שהם יקבלו יותר. אני רואה סקרים פנימיים, התמונה טיפה שונה, אבל טוב, את יודעת, יהיה קמפיינים, וזו האמת, גם ב-2015, שזה היה הבחירות האחרונות, מה שנקרא, בחירות כאילו נורמליות, של 4 שנים אחר כך כנסת.
שלא יעלבו ממני הקמפיינרים, אני רק חושבת גם שקמפיינים הם קצת overrated, אראל. אנחנו, אין לנו כל כך הרבה על מה לדבר, לא אני ואתה ספציפית, אבל בכלל, הכתבים והפרשנים, אין לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אז אנחנו מנתחים כל סרטון,
אין כלום עכשיו,
ומנסים למצוא בכל סרטון, תראו בנט אומר ככה, וביבי אומר ככה,
אין, התחושה היא,
אני רוצה להגיד שבסוף אנשים לדעתי, לא מצביעים לפי הקמפיין, לא לפי הסרטון, ולא לפי הסיסמה שהחליפו 5 פעמים, זה דבר הרבה יותר רגשי ובסיסי ממה שקמפיין או סרטון יכולים לעשות.
ולכן המשמעות האמיתית תהיה ב10 ימים האחרונים, ומי הצליח להזיז את הגייסות שלו, את הכוחות שלו להעיר אותם. אני מזכיר לך, סיבוב ראשון למשל הליכוד עשה את זה, סיבוב שני, בסיבוב השני, אז בבחירות ספטמבר, זה היה אסון בגלל שאחוזי ההצבעה היו נמוכים, ואז בסיבוב השלישי נתניהו יצא לסבב מה שקרה, מה שקרה סגנון טראמפ, הצהרות עם וכו', והדליק מחדש. שאלה אם אתה יכול להדליק את הקהל שלך, אם אתה יכול להביא אותו להצביע, וזו שאלה מאוד מאוד מרכזית.
במיוחד בתנאים שיש לנו הפעם.
אבל זה נכון, כיוון שהפעם זה קצת מאזן, גם מימין וגם משמאל, גם אנחנו רואים, אני רואה את, את, את הנתונים של אנשים שבטוחים שיבואו להצביע, למעט מרץ והעבודה, צריך לומר, כל השאר בנתונים נמוכים. אבל זה תמיד השמאל הקשה חזק.
אבל גם תמיד חודש לבחירות, כולם אומרים, הולכים להיות אחוזי הצבעה נמוכים, ובסוף בישראל יש פה בסך הכל מדינה עם השתתפות פוליטית גבוהה ומעורבות פוליטית גבוהה, ואני חושבת שיהיה בסדר.
דעתי על הקו.
אגב, רק רציתי, טוב, שכחנו את הוידוי, אז נעבור הלאה.
לא, עכשיו יש לנו את על הקו, אני לא דיברתי, זה פעם ראשונה שאני מדבר איתו שהוא במפלגה אחרת, אז כן, עוד כי דיברתי איתו בעבר. שלום לזאב אלקין, תקווה חדשה.
שלום, צהריים טובים לכם.
כן, נו, אתה גם, אתה יודע, אתה כבר עברת כמה וכמה מערכות בחירות בחייך, נדמה שזה קצת רדום, לא?
מה אתה רוצה? זאת מערכת בחירות שמתנהלת במקביל למשבר, ורק עכשיו הוציאו אנשים מהסגר, הבטיחו להם שלא יהיו סגרים, ועכשיו גם הודיעו להם אתמול בלילה שיהיה להם גם סגר לפורים, כי מתנה מיוחדת לפורים. אז קשה לחפש עוד אקשן של בחירות בתוך הניסיון של הציבור להבין מה פתוח, מה סגור, מתי פותחים אותו, מתי סוגרים אותו, הילדים לומדים, לא לומדים, היום לומדים, מחר לא, מחר עדיין כן. בתוך כל הבלגן הזה, אתה חושב שלאנשים יש ראש לבחירות?
אבל איפה תקווה חדשה בתוך האירוע הזה? כי אתה יודע, התחלתם כהבטחה הגדולה של הבחירות, בינתיים אתם ככה מדשדשים, אני יודעת, 13, עכשיו אתם בסקרים, 13 מנדטים זה כבר לא ההבטחה הגדולה, אז אתה יודע, אולי התפקיד שלכם זה לעורר את הציבור הרדום, כמו שאתה אומר.
תשימי לב לכמה עובדות. כשאנחנו מפלגה חדשה שהוקמה רק לפני חודשיים, יחד איתנו הוקמו עוד כמה מפלגות חדשות שלחלקם הבטיחו גדולות ונצורות, אם אתם זוכרים גם עם שלטים ענקיים בכל רחבי הארץ. וכולנו רואים את זה נגמר. כן? כל המפלגות האלה, חלקם לא הגיעו אפילו להירשם למערכת הבחירות, לוועדת הבחירות המרכזית, וחלקם מדשדשים מתחת לאחוז החסימה. אנחנו המפלגה החדשה היחידה, שתוך פרק זמן של חודשיים, הקימה תשתית בסביב 130 מקומות, ערים שונות במדינת ישראל ורשויות מקומיות, מקבלת בכל הסקרים, מאז בחירת מערכת בחירות, או מקום שני או מקום שלישי, משחקת בליגה של הגדולים. ועוד דבר אחד, שני דברים מאוד מאוד מעניינים. בכל הסקרים, ראש בראש, היחידי שמגיע לתיקו עם נתניהו זה גדעון סער. בין נתניהו ללפיד, אתם יודעים שהפער הוא כמעט 20% ששמים אותם ראש בראש. ודבר אחרון נוסף, זה עצם היכולת להרכיב ממשלה מבחינה פוליטית. כי היחידי פה שיכול לחבר סביבו כוחות שונים, וגם להביא מפלגות ימין לתמוך בו, וגם להביא מפלגות מרכז שמאל לשתף את הפעולה, אז רגיד אותה.
כן, אבל טוב, אני צריך להגיד גם על סקרי התאמה, זה סקרי התאמה כשנעשים כאילו רק שזה ראש בראש, ששמים את כל השחקנים ביחד, אז גדעון הוא לא נמצא, הוא לא מתקרב. אבל, לא,
וזה ברור, כי הקולות של רוצים שינוי ולהחליף נתניהו.
בסדר, אני מסכים, אבל זה קולות, אתה יודע, אבל בסוף אתה עם 13 מנדטים, 14 מנדטים, אתה באמת רואה סרט כזה שגדעון, שיאיר לפיד, שיש לו יותר מנדטים מכם, ובנט וכולי, כולם ייתנו לגדעון עם ה-13-14 מנדטים אם להוביל את הממשלה, כשעוד יש גוש שיש חתימות, מה שקרה, גוש ליכוד, שס, יהדות התורה והציונות הדתית, שאתם לא תשבו איתם בגלל בן גביר.
אתם אמרתם. אנחנו לא פסלנו את סמוטריץ' אף פעם, פסלנו רק את בן גביר.
וגם את נתניהו.
יש שניים, זאת אומרת בן גביר ונתניהו פסולים בעיניכם.
נתניהו מבחינתנו, אנחנו הרי קמנו כדי להביא לחילופי שלטון, בגלל שאנחנו חושבים שהוא לא צריך להמשיך לכהן כראש ממשלה. אנחנו אף פעם לא פסלנו את הליכוד כמפלגה מלשבת בממשלה בראשות גדעון סער. אבל התשובה לשאלתכם היא מאוד מאוד פשוט.
זאב? מר אלקין? נעלם לנו מר אלקין?
נעלם.
התפוגג. זה עכשיו עושה לנו מכין לנו
את התרבית שחמד. אז יש לי זמן לתת לך את הווידוי שרציתי לתת לך ולראות איך אתה מגיב.
נו.
תודה, אנחנו חותכים עמוק לאירוע אחר. אחר כך נחזיר את זה.
אז רגע, שנייה, שלא יהיה יותר מדי שתוציא אותי, שאני אהיה בהלם כזה, שאני לא יכול להמשיך לשדר. אני מחכה, את יודעת, הנה הוא בחזרה על הקו. אוקיי, אז אתה אומר, אתם לא פוסלים את הליכוד, אתם פוסלים רק את נתניהו ואת בן גביר, כי גם את בן גביר אתם פוסלים, ועדיין תצטרכו אולי לשבת עם מפלגת העבודה. אני מניח שהגברת מהרנה עוד מעט דבר עם בית המשפט העליון לא תיפסל, ויכול להיות שזה, זאת אומרת מבחינתך, היא למשל מקובלת יותר מאשר איתמר בן גביר או בנימין נתניהו?
חד משמעית לא, אנחנו הרי לגביה בזמנו הצטרפנו לבקשת הפסילה של חברי מפלגת העבודה שרצו לפסול אותה. אני גם מעריך שכולנו נהיה פטורים מהדילמה הזאת, כי דווקא בגלל הדעות הקיצוניות שלה, אם בית המשפט העליון יחזיר אותה למרות, מפלגת העבודה לא תקבל 7 מנדטים. היא בעצמה גורמת לכך עם העמדות שלה שהיא לא תיבחר לכנסת, לכן מהדילמה הזאת כולם יהיו פטורים. אבל בסופו של דבר הרי הנושא היא מאוד פשוטה. נתניהו מנסה להגיע בשיניים ובציפורניים ל-61 מנדטים בכל דרך אפשרית. כן, מפה ומשם, וככה, כולל אפילו דרכים נורא מפתיעות, אני חייב להגיד, למשל, לשלוח את פטין מולה לרשות פלסטינית ולבקש תמיכה שלהם עבור נתניהו במגזר הערבי, זה משהו שלא הכרתי בעבר. כן? נתניהו חדש שאני לא מכיר מהלכים מהסוג כזה, ועוד לעשות את זה שבועות ספורים אחרי שאותם בכירי רשות פלסטינית נתנו לנו מכה קשה בבית הדין בינלאומי בהאג, במקום ללכת להם על הראש, בגלל הפגיעה.
שמעתי את אחמד טיבי אומר שזה שטויות לפני שעה, אז אני לא יודע, אולי אחמד טיבי, אבל בסדר, עשה את המהלך הזה, בוא נתקדם באמת, מה, אבל
זה, והביאו אותך לתקווה חדשה, כדי להיות האופרטור הפוליטי, אז בוא תסביר לנו את האופרציה הפוליטית שככה מרכיבים ממשלה.
שבנט אומר הבוקר שהוא לא יושב עם לפיד, תחת לפיד, ודי ברור שלפיד הוא חלק אינטגרלי מהגוש שלכם.
אז היא בדיוק הנותנת, הרי זה מה שאנחנו אמרנו כבר שבועיים, שואלים אותנו בסקרים, האם אנחנו נשב בממשלה בראשות לפיד, ואנחנו אומרים שלפיד לא יכול להרכיב ממשלה, כי הוא בא מהצד של המרכז שמאל של המפה הפוליטית, הוא יכול להיות רק שותף בממשלה הזאת. והאמירה היום של בנט, שכמובן גם סמוטריץ' וגם מפלגות חרדיות אומרות אותו דבר, היא בדיוק מוכיחה את זה, שלפיד לא יכול להרכיב ממשלה, ולכן היחידי פה בסיטואציה הזאת, אם לנתניהו לא יהיה 61, ואני חושב שהוא מתרחק מ-61, היחידי פה שיוכל לחבר כוחות שנים ויוכל לשבת גם עם בנט וגם עם לפיד וגם עם מפלגות נוספות, בגלל שהוא מגיע דווקא מהכיוון הזה של מרכז ימין של המפה הפוליטית, היחידי זה גדעון סער.
אגב, לפיד לא יכול, אני שואל, לפיד לא יכול או לא ראוי להיות ראש ממשלה?
לפיד לא יכול, לכן השאלה של...
והוא ראוי אבל? הוא ראוי להיות הראש הממשלה?
שאלה לא רלוונטית.
לא, די, נו, מה זה, את כל יכול להיות לא רלוונטי.
אתה יכול לשאול אותי גם על ניצן הורוביץ וגם על מיכאל.
אז אני שואל, מי יכול להיות? אתם אומרים ביבי לא ראוי. אתם אומרים, רגע, זאב. אתה אומר, נתניהו לא ראוי. הבנתי.
זה לא עניין שלא ראוי.
מה זה לא ראוי? זה מה שאתם אומרים. אתם אומרים לי...
נתניהו, שנייה, הרי שאלת אותי, אני אענה לך. נתניהו, אני אומר דבר מאוד פשוט. הרי אני הייתי לצידו יותר מעשור. נתניהו הוא בן אדם עם הרבה כישרונות ועם הרבה הישגים בפני מדינת ישראל שצריכה להודות לו עליהם. אבל נתניהו אדם שעבר טרנספורמציה בשנה האחרונה, שהשיקול האישי היום אצלו מתגבר על כל שאר הדברים. וברגע שזה קורה, אפילו למנהיג הכי מנוסה, mm-hmm. הכי מוכשר שיש, ההחלטות שהוא מקבל הם החלטות בעתיות, yeah. ואי אפשר למעשה...
ואתה חי בשלום, נגיד, אני שואל אותך זה, הרי בסופו של דבר אתה היית בשר מבשורה של תנועת הליכוד, ואתה עקבת גם בוודאי על אחרי התהליכים משפטיים. שמעת מה היה לפני יומיים בבית המשפט. בית המשפט אמר שנפל פגם בהתנהלות של היועמ"ש לגבי פתיחת החקירות, וככל הנראה חלק גדול מהחקירות האלה היה תהליך של פלישינג. אני שואל אותך עכשיו בתור אדם הגון, בתור אדם ש... עקב אחרי הדברים. אתה חי עם זה בשלום מה שנעשה לראש הממשלה?
אז אני אומר לך, אתה לא שמעת אותי מעולם, גם כשאנחנו היום בשני צידי מתרס, אומר שהסיבה לכך שנתניהו צריך לעזוב זה הליך משפטי מול. ההליך המשפטי צריך להתבהר בינו לבין השופטים ומול הצביעה בבית המשפט, כמו כל אזרח במדינת ישראל. ורק בית המשפט מרשיע או לא מרשיע במדינת ישראל. אמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה.
שאלתי משהו אחר.
מה שמפריע לי מאוד זה העובדה שנתניהו לוקח את ההליך המשפטי האישי שלו, שאני מאחל לו בהצלחה בהליך הזה, ולמעשה מקבל החלטות על גורל המדינה, כמו למשל לתת לבחירות בעיצומו של משבר הקורונה, מתוך שיקולים אישיים שלו ומשפטיים שלו. זה מה שמפריע, ועל זה הביקורת ועל זה ההתנגדות.
אוקיי, אז אני, אתה יודע מה, הבנתי. לא, אני שאלתי שאלה אחרת, שאלתי אם אתה חי בשלום עם מה שהתגלה, כי אתה כן קצת מבין בעניינים, אבל כנראה אני לא אקבל את התשובה על הדבר הזה. לא, תגיד לי, אתה יודע מה, לא, אני לא, אני אגיד לך זה, אני אגיד לך, אני מכבד אתכם, הכל טוב ויפה. כולם פה בתוך איזה מאבק, גם אתה חשבת במשך הרבה שנים על מערכת, על איך שמערכת אכיפת החוק מתנהלת, אני יכול להביא לך ציטוטים.
פה, יש לי גם היום.
לפני יומיים התברר, גם אם אתה לא סובל את ראש הממשלה, תן לי גמור שאלה, אני מכבד אותך, אתה תקבל את כל הזמן בעולם. אני אומר, גם היום, יומיים אחרי שמתברר, ואתה רואה את הסערה, בטח בקרב ימין ומשפטנים שהם מקושרים מימין, אבל גם לא, שאומרים כאילו חוק יסוד נדרס בעצם באיזשהו מקום, חוק יסוד להרכבת ממשלה, שראש ממשלה עשו עליו פישינג, זה בסדר? רק תגיד לי, בסדר או לא בסדר?
אז התשובה שלי היא כזאת, גם בעבר וגם היום, אני אומר לך, גם עמדתי האישית, ואגב זאת גם עמדה מפלגתית, שבמערכת המשפטית שלנו, ומערכת העטיפה שלנו, דורשת הרבה שינויים. אנחנו הרי אחת מהמפלגות המעטות ששמנו אפילו תוכנית ברורה, שמדברת על כל הנושאים האלה בצורה מאוד ברורה, מה אנחנו רוצים לעשות. בנושא המשפטי, לכן עמדותיי לא השתנו. באופן ספציפי, ההליך של עצמו מול נתניהו, א', כמו שאתה זוכר, אני גם עד באחד מהמשפטים האלה, אז אני יכול להתבטא רק בבית המשפט בנושאים האלה בצורה פרטנית, אבל באופן ספציפי, אחרי צריכה לפעול בבית המשפט, זאת העמדה שלנו. אבל אסור שהתהליך האישי הזה של נתניהו בבית המשפט יכריע דברים במדינת ישראל שהם יכולים להיות מאוד דרמטיים לכל אזרח ואזרח. אסור לקחת מדינה לבחירות בעיצומה של מלחמה, ובעיניי משבר קורונה זה כמו מלחמה. תסתכל כמה אנשים איבדנו בחודש וחצי האחרונים. 2,000 קורבנות, כן? אף פעם לא איבדנו איזה מסיבה חיצונית.
כן, זה לא אשמת ראש הממשלה, כן? אנחנו מדברים על מגפה עולמית. אני לא...
על הבחירות,
על הבחירות, זה ברור.
הרל. זאת מגפה עולמית זה נכון, אבל זאת הייתה מגפה עולמית גם ב-11 חודשים שקדמו לזה. אני כשעזבתי את הממשלה בחודש דצמבר, בסוף חודש דצמבר, היה לנו סביב משהו כמו 3,200 קורבנות במשך שנה שלמה. ותוך חודש וחצי המספר הזה חתך.
כן, כי היה את המוטציה הבריטית, ואתה, זה, אתה יודע, כמו שהייתי יכול להביא לך על כל ההתנהלויות של, סליחה, מספר 2 במפלגה שלך, ממלאת מקום ראש הממשלה בעתיד, הגברת דוקטור שאשא ביטון, שאתה יודע, אני יכול להראות לך הציצוץ, קצת לא הגון לשחק באשמות של אנשים.
לא, אני אשמח מאוד להתאמץ עם זה. אתה יודע מתי פעם אחרונה לקחו משאשא ביטון את הסמכויות? הרי לקחו ממנה סמכויות בחודש אוגוסט, בוא תבדוק מה היו מספרי קורבנות אז ומה הם היום, להפיל עליה את הכישלונות.
אני לא הפלתי עליה, אמרתי שזה...
של חודש וחצי האחרונות, שכבר חצי שנה, אין לה סמכויות, ודווקא הממשלה קיבלה פה החלטות שהביאו בסוף לתוצאה מאוד קשה. החודש שנועד להיות חודש חגיגות של סיום הקורונה, הפך אולי לחודש הכי קשה, לא אולי, אלא לחודש הכי קשה בהתמודדות עם הקורונה, ואיבדנו יותר מ-2,000 איש תוך פרק זמן קצר, ולהפעיל את זה על שאשא ביטון זה מפחיד, כי באוגוסט לקחו לה סמכויות, ולכן מי שנושא באחריות על המגדלים שהיו פה בחודש ומשהו האחרונים, זה בוודאי ובוודאי לא יפעת שאשא ביטון.
זאב, אבל אני רוצה סליחה להחזיר אותך לעולמי הפרטי הצער, וגם מיפעת שאשא ביטון הקורונה, וגם ממשפט נתניהו, ולשאול אותך ספציפית לגבי העניין הזה של הממשלה, ומה יקרה בבחירות חמישיות. התחלנו פה, אני והראל, לדבר על זה שנראה שלפי המספרים יהיו בחירות חמישיות, וכאמור, שוב אני חוזרת על זה, אתה כאילו הביא אותך לתקווה חדשה בתור מי שאמור להיות התחכן הראשי ולבנות פה את הממשלה הבאה. אתה אומר, לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה, אבל אולי בנט כן יכול להיות ראש ממשלה, הרי אין לכם, אין שום סיכוי להקים ממשלה בלעדיו כרגע על הגוש שמתנגד לנתניהו.
באותו דבר, את יכולה להגיד גם אין שום סיכוי להקים ממשלה בלי גדעון סער.
לא, אבל גדעון סער לא ילך עם נתניהו, בעוד בנט, אתה יודע, הוא בכל זאת כרגע לפחות נראה שהוא יותר בקי של נתניהו.
עם האמירה הזאת אני לא חולק עליה, אבל לכן אנחנו גם אומרים שכל מי שרוצה פה שינוי אמיתי, מי שרוצה שינוי בהתנהלות הממשלה, מי שרוצה שינוי בכל תחומי החיים שלנו, התקווה הבטוחה והיחידה פה לשינוי זה גדעון סער, צודקת, כי הוא לא בקיא של נתניהו ולא ילך לנתניהו בשום תנאי.
אבל אין לו ממשלה בלי נפתלי בנט, אז האם לצורך הנציבות כאילו יכול להיות שנפתלי בנט יקבל באמת את חלומו ויוכל להיות ראשון ברוטציה לצורך העניין? אגב,
כמו שאת אמרת ובצדק, שכבר הקמתי כמה ממשלות במדינת ישראל, וגם גדעון הקים כמה ממשלות במדינת ישראל, אני חושב ששנינו ביחד הרכבנו את רוב מוחלט של הממשלות שהיו פה במשהו כמו 20 השנים האחרונות. אז יש כמה כללי ברזל בתהליך הזה. אחד, לא עושים את זה לפני תוצאות סופיות, ובית, לא עושים את זה בשידור. אתם מנסים לשדל אותי לעבור על שתי המצוות האלה בבת אחת.
אז שאלה עקרונית, רוטציה היא אירוע שאתם לוקחים בחשבון, שהוא בקצת התוכניות שלכם?
טל, זה לא הזמן להרכיב ממשלות. כרגע אנחנו פונים לציבור, ומשכנעים אותו לתת לנו...
אבל אמרת שלפיד לא יכול, אתה אמרת, תראה, אתה אומר לא הזמן להרכיב ממשלות, אבל כנראה שכחת שאמרת שלפיד לא יכול, אז כן הרכבת לנו פה ממשלה בשידור, לא?
זה לא, לא אני אמרתי שלפיד לא יכול, אלא כל המפלגות שמודיעות שהן לא מוכנות לשבת תחתיו, והן אלה שאומרות את זה. אני רק הזכרתי את האמירות שלהם כאן. אנחנו נדע לעשות את זה. ברגע שלנתניהו לא יהיה 61, ואני מאמין שהוא מתרחק מ-61, כי אני חושב שרוב הציבור רוצה שינוי, אנחנו נדע להרכיב פה ממשלה. זה יהיה קשה, זה יהיה מורכב, אבל זה אפשרי, כי דווקא גדעון סער הוא המועמד היחידי שידע לחבר תחתיו כוחות שונים, גם מימין...
חוץ מהמנדטים של הליכוד, אתה יודע, הוא יוכל לחבר את כולם, חוץ מהמנדטים של הליכוד. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, אני אזכיר לך, זאב, שנתניהו הביס את גדעון סער בפריימריז, אז אי אפשר לדחפות על הליכוד, להיפטר מראש הליכוד, שנבחר בבחירות דמוקרטית, אנחנו לא נכחיש את זה, נכון?
קודם כל, אני אגיד על זה שני דברים, אחד, זה חברי סיעת הליכוד יחליטו, כי הליכוד היא מפלגה שאמורה להיות דמוקרטית, ב', לצערי, ליכוד הייתה מפלגה דמוקרטית, אבל תסתכל על התוצאות, מתי הוא פריימריז האחרונים לרשימה בליכוד? לפני שנתיים. וכשהוקמה ממשלה פעם אחת, מאז השנתיים האלה, כבר שלוש פעמים הלכנו לבחירות, לא היו פריימריז. אבל כשהוקמה ממשלה, ארבעה אנשים בעשירייה פותחת של הליכוד, נשארו מחוץ לממשלה. אגב, לא אני, לי אין תלונות. לא רק גדעון סער נשאר מחוץ לממשלה, גלעד ארדן נשלח לגלות לארצות הברית, ניר ברקת נשאר עם הבטחה בכיס להיות שר אוצר, אבל מחוץ לשורות הממשלה, למרות שהוא בעשירייה הפותחת, וגם אבי דיכטר, שגם היה שר בעבר ואיש עם הרבה מאוד זכויות, למרות שהוא בעשירייה הפותחת, נשאר בחוץ. אז להגיד היום שליכוד המפלגה דמוקרטית, שכשמרכיבים ממשלה מצפצפים על התוצאות של הכרעה דמוקרטית, ולא רק אנשים שנניח התנגדו לנתניהו, אבל אפילו אנשים...
אני מבין אז שכל העשירייה... זאב, מר אלקין, אני מבין שכל העשירייה הראשונה של תקווה חדשה היו שרים בממשלת שר.
אנחנו ברגע שנרכיב את הממשלה, נראה כמה יהיו לנו שרים, ובהתאם לזה תתקבל החלטה, אבל אנחנו...
זה מה שקרה עם העשירייה הראשונה בליכוד, נו זאב, אתה איש כל כך חכם.
אנחנו הולכים להקים מפלגה רחבה, שבאמת תחזור להיות מה שליכוד היה בימי בגין ושמיר, מפלגה דמוקרטית, שבה חברי מפלגה יכריעו וירכיבו את הרשימה בעתיד, ושלהכרעה של החברים תהיה משמעות גם אחר כך לגבי איוש התפקידים. בליכוד מעולם לא היה מצב, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הליכוד, שגם כשהיו התמודדויות הכי קשות, מה? אנשים התמודדו מול שמיר, אחר כך הם לא קיינו בממשלתו, אנשים התמודדו מול נתניהו עצמו, כן, גם דוד לוי וגם אחר כך סילבן שלום, הם לא קיינו בתפקידים בכירים בממשלתו, ועוד פעם, נניח גדעון סער התמודד, העיז, איזו בגידה.
לא, מישהו אמר, להפך, להפך, היה נשאר אולי עוד, אתה יודע, ראש הממשלה לא יהיה לנצח, אבל אנחנו חייבים לסיים. זאב, אבל אני...
אבל גם אנשים שלא התמודדו מול נתניהו, גיללו אותו בכל מקום, והתאבבו עם הבטחה בכיס להיות שר אוצר, שהוצגם על כל הציבור, נשארו בחוץ.
אז מה, אז הכל מה ש... אז מה שמפריע זה ההבטחות שהוא לא קיים, נו באמת.
לא, זה לא הבטחות שהוא לא קיים, אבל אל תגיד לאחרי זה שליכוד המפלגה דמוקרטית.
אני אגיד כל עוד יש בפריימריז טוב.
על הדמוקרטיה הזאת, זה עושה מה שבא לו היום במפלגה, היא הפכה למפלגה של איש אחד.
אוקיי, זאב, אני מאוד מודה לך ואני מזמין אותך גם לבוא אליי למקומות אחרים, אתה רואה, זה לא כזה נורא, אנחנו יכולים לדבר ולנהל שיחה הגיונית ותרבותית. לא, עד היום, לא, ומקומות אחרים סירבו לי, אז הנה, עכשיו אני שמח, תבוא.
אני לכל מקום לכל
מקום. אוקיי, בשמחה רבה.
בשמחה. מציג את מה שיש לי להציג, אף פעם לא התביישתי ואף פעם לא פחדתי להגיד.
תודה רבה לזאב אלקין בתקווה חדשה, מודה לך שעלית לשוחח איתנו.
תודה רבה לכם ויום טוב. ולכל המאזינים.
כן, ולכל המאזינים, תודה רבה ופורים שמח. נדב תמיר, מנכ"ל ג'ייסטיט ישראל לשעבר קונסול ישראל בניו אינגלנד.
לא,
מנכ"ל
ישראל. שלום
טל.
שלום, ישראל הודיע כי תעביר כמות מוגבלת של עודפי חיסונים למדינות זקוקות לכך, נדמה לי 100,000 חיסונים של מודרנה, לא של פייזר. בממשל ביידן היו רוצים שהחיסונים יובאו לפלסטינים?
אכן, וגם אני כישראלי וכציוני בכל רמה חבריי ושצה גידיי רוצה שזה יעבור לפלסטינים. מכל הסיבות האפשריות, האסטרטגיות, האפידמולוגיות והמוסריות.
אז אבל איפה זה באמת עומד? כלומר, ממשל ביידן העביר בקשה לשר החוץ גבי אשכנזי שכמה חיסונים הם רוצים שנעביר לפלסטינים? כמה חיסונים?
אני לא יודע על פרטים מתוך השיחה מעבר למה שפורסם בתקשורת. אני יודע שגם אתמול במפגש התורמות, פורום התורמות, בהובלת נורווגיה עסקו הרבה באיך פותרים את הבעיה שיש לפלסטינים. ואני חושב שהפתרון הקל ביותר הוא שאנחנו, הישראלים, נעשה כמיטב יכולתנו לסייע להם במצוקה.
אתה יודע, הם יכולים להפסיק לשלם כסף לרוצחים שיושבים בבתי כלא ישראלים ולקנות חיסונים איתה, למרות שאתה יודע,
אני אפתיע אותך. האינטרס שלנו דווקא, אלא, אתה דווקא בצד הזה, אני יודעת.
טל, אני אמרתי את זה מלכתחילה, אני גם חושב שהם יקבלו חיסונים, זה יקרה אחרי הבחירות, זה לא יקרה עכשיו, כי אף אחד לא ילך למהלך כזה ברגע זה להתחיל לספק חיסונים לפלסטינים עכשיו.
נדב, תגיד, באופן עקרוני, איך אתה יודע לספר כאילו על בכלל יחסי הבריאות בין ישראל והרשות הפלסטינית? פלסטינית, אתה יודע, באוסלו, בהסכמים שיש, איזה מין מחויבות יש לנו בכלל לבריאות הציבור ברשות הפלסטינית, או שאין לנו מחויבות חוץ מאולי מחויבות מוסרית, אבל מחויבות רשמית יש?
יש ויכוח בין משפטנים, אני מכיר משפטנים, בעיקר אלה שמייצגים את מדינת ישראל, שטוענים שהסכמי אוסלו העבירו את האחריות על הבריאות לפלסטינים, ויש הסכמים שאומרים שאוסלו היה אמור להוביל להסדר קבע תוך 5 שנים, והסיטואציה שבה נתקע אומר שאנחנו במצב של כיבוש, ולכן יש לנו אחריות מלאה. יש עוד ויכוח משפטי, אבל אני חושב שמעבר לוויכוח המשפטי, אראל אמר שבגלל הבחירות זה לא יעשה, אז אני חושב שאנחנו הפכנו קורבן לספין שלנו. במשך שנים פה מפיצים ספין שהפלסטינים הם אויב אכזר שקם לחלוטנו, למרות שזו ממש לא הסיטואציה, שמשתפים איתנו פעולה בביטחון, משתפים איתנו פעולה בבריאות, וכשיש לנו אפשרות לעשות את זה, אז אנחנו עכשיו פוחדים מדעת הקהל. מנהיגות צריכה להגיד לדקל, חבר'ה, יש פה היגיון, אוקיי. היגיון...
תגיד, אז למה? אז אני אשאל אותך, אז בוא הנה, לך יש מפלגות. אתה יודע, אני בא ואומר, הרי סך כל ג'י סטריט קרובה לשמאל הישראלי. איפה יאיר לפיד? איפה מרב מיכאלי? איפה...
בני גנץ.
שר בממשלה, אתה יודע, אתם בטח מכירים אותו, כל האנשים, אתה גם בבק, יש לך, אתה יודע, יש לך קשרים עם יאיר גולן, כל מיני כאלה. תגידו להם שהם יקראו לזה. את, אין אני איש ימין, ואני אומר לך, לדעתי צריך לחסן בסופו לסייע בחיסונים.
השאלה אגב לשניכם פתוחה, זה למה זה בכלל החלטה פוליטית? זה בסוף אולי סוג של החלטה אפידמיולוגית צריכה להיות. אם הרשות הפלסטינית לא תהיה מחוסנת, כמו שאירל אמר, מי שיוכל אותה זה אנחנו.
דרך אגב, אני מנצל את הבמה שאתה נותן לי, ואני קורא לכל מנהיגי המפלגות האלה לעשות את זה. ג'יי סטריט הוא ארגון אמריקאי, אבל אני בהחלט חושב שראוי שכל המפלגות שציינת יקראו לעשות את זה. אני גם יודע שבתוך הצבא, בתוך המנהל האזרחי והמטפש, רוצים שזה יקרה, וזה יהיה מאוד מאוד עצוב, בגלל של פחד פוליטי זה לא יקרה.
תגיד לי, למה הממשל האמריקאי בעצמו לא מביא אולי, כאילו, אתה יודע, תורם לחיסונים לרשות הפלסטינית?
תראה, הממשל האמריקאי צריך לסובב הרבה מאוד החלטות, כולל החלטות של חקיקה וכולי של ממשל טראמפ, שמונעות ממנו לעשות הרבה דברים שהוא היה רוצה לטובת הפלסטינים. אבל הם כן עושים את זה דרך ארגון הבריאות העולמי, ובנוסף צריך לזכור שארצות הברית במצב הרבה הרבה פחות טוב מאיתנו מבחינת החיסונים.
תגיד לי, נדב, אתה מכיר את עוזרה זיה? עוזרה זיה שהולכת להתמנות לתפקיד בכיר בממשל אובמה?
אני לא מכיר אותה אישית.
ביידן, סליחה.
אבל מכל מה שאני שומע, היא בהחלט מינוי ראוי.
כן, כי היא התנגדה למימון ממשלתי של מוזיאון השואה, והיא חתומה על מאמר שקשור בנאמנות הכפולה של יהודי ארצות הברית. אתם באמת ג'יי סטריט, זאת אומרת, אני יכול להוציא כותרת שג'יי סטריט תומכת במינוי שלה?
לא, אני חייב לומר שלגבי המינוי הספציפי הזה, אני לא מכיר עמדה של ג'יי סטריט. אני יודע על הרבה מינויים אחרים שזכו לביקורת מהימין, שאנחנו תומכים בחום, אם זה רוב מלי, אם זה מאט דאס, אם זה הדי אמר, אבל על הסוגיה הספציפית שלה, אני לא מכיר עמדה של ג'יי סטריט.
לא, כי הם אומרים, הנה, אני רואה פה ידיעה, ביידן ומניף a top state department post contribute to a book about how Israel lobby controls American politics, כי הלובי הישראלי שולט בפוליטיקה האמריקאית. אתם בטח לא חושבים ככה. אתה לובי ישראלי, לא?
אנחנו מייצגים את הרוב הגדול של יהדות אמריקה, אבל אני חושב שבפירוש...
אבל אתה מדבר איתי בעברית, כל... בישראל.
לא, כן, אבל במשך שנים אין ספק שהממסד היהודי-אמריקאי, עמדותיו היו שאנחנו תומכים במה שמחליטה ממשלת ישראל בלי שום נקיטת עמדה. ג'יי סטריט הוא כמובן ארגון מסוג אחר שיש לו עמדות מאוד ברורות לגבי הסוגיות, אבל אין ספק שהגישה של הלובי הישראלי המסורתי, לא צריכה הלובי הישראלי, הלובי היהודי, הייתה מאוד שונה. וג'ייסטריט באמת מביא משב רענן בנושא הזה.
נדב, יש משהו אבל שמטריד אותי יותר מהמינוי של בן אדם כזה או אחר, לא מונה עדיין שגריר לישראל של ממשל ביידן. אני רוצה לשאול אותך כמה זה חריג, האם זה מסמן משהו? אתה יודע, חיכינו לשיחת הטלפון, הגיע שיחת הטלפון, אבל גם השגריר, העובדה שלא מתמנה שגריר לפה, היא מידע, היא צריכה להדאיג פה מישהו?
לא, שגרירים לא מונו בשום מקום בעולם, חוץ משגרירה לאום שהיא חברת קבינט, וזה סוג אחר של מינוי. אותי יותר, אם כבר למפתיע, זה שעוד לא מונה אסיסטנט סקרטרי, ולא ימונה שגריר לפני שימונה עוזר מזכיר המדינה לענייני מזרח תיכון. אני חושב שהסיבה העיקרית היא שהביידנים לא חשבו שהם הולכים, שיהיה ניצחון דמוקרטי בג'ורג'יה, ולכן הם חשבו שיהיה להם קשה מאוד להעביר מינויים בסנאט. ולכן הרשימה הראשונה של האנשים שהם עשו להם מיון והכל, היה של דפיוטי אסיסטנט סקרטרי, שזה אנשים שלא צריכים...
אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, אני מתנצל, וכרגיל, שיחה מעניינת, תודה, נדב.
תודה לכם,
תודה לכם.
תודה, תודה, תודה. חזרנו, אנחנו לא נספר את התיאוריה שאת נותנת, שזה מה שיפה, כאילו, הרבה פעמים... כן. כל הדברים המעניינים נאמרים
בהפסקות. אבל אני כל הזמן רוצה לתת לך וידוי ממש, אנחנו נשמור אותו לסוף התוכנית, ונראה אם תרצה אותו, אם תוותר עליו. לא, לא, זה לא מתאים כל כך עכשיו.
האמת שבכלל רצינו להשמיע לסוף התוכנית את הכניסיני תחת כנפי.
די.
כי זה היורצייט של השיר, וכל הבוקר פליישמן הכניסיני.
באיזה גרסה?
זה גם היום הולדת האנגלית של פליישמן, מזל טוב.
באיזה גרסה? זה יום הולדת של פליישמן?
רק הלחן של מיקי גבריאלוב. הוא והכניסים, הוא נולד ביאליק... חזה את לדתו של פליישמן, וכתב את הכניסיני. לא, ברור שהלחן של מיקי גבריאלוב לוקח את כל הלחנים האחרים, והביצוע של אריק איינשטיין הוא באמת,
כן, מושלם.
מתעלה. יש את הקוות הביצועים ללחן
השני? היה דריטה יותר מאוחר. הוא מרגש
במובן. כמובן לא, זה לחן מוקדם, של נחמה אנדל עוד שרה אותו, בשנות ה-60. אבל אין, אריק איינשטיין בשיר הזה, זה כאילו, זה המיצוי של הכל.
אתה יודע, יש בתאגיד, סליחה שאני עושה פה רגע פרסומת למקום אחר, אבל יש שם הסקט בשם שיר אחד.
כן, נחמד מאוד.
אז דווקא זה קלאסי לכזה הכניסיני.
כן.
מזל טוב להכניסיני.
הוא כתב את זה כמו, הוא כתב את זה כמובן בהגאיה האשכנזית, זה הכניסיני, תחת, כנפך, ויילי, אם, ואחות, ככה.
היית רוצה לפגוש את חיים נחמן? אם היינו יכולים ככה להחזיר אותו, להביא אותו.
אחת הדמויות המדהימות, אגב, מה שהוא אמר על שבת, השבת התל אביבית בתקופתו, הלוואי שהיינו מגיעים לשבת כזאת, עם עונג שבת, כלומר, כיבוד של המסורת היהודית, אבל גם אפשרות, היה לו רענות טובים, תשמעי, בכל זאת. אבל, אנחנו עוברים מביאליק שרצה, באמת לראות, גנב עברי וזונה עברית, לחוק, חוק הזנות החדש, שמטיל על צרכני זנות כנסות בסך 2,000 שקלים, הוא נכנס לתוקפו, ועורכת הדין שוש חיון, שמייצגת בתיקי סחר בנשים, כן, צריך לומר, חושבת שהחוק הזה, נזקו גדול על, 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 על יתרונותיו, כן. שלום שוש.
שלום הראל, שלום טל, מה שלומכם?
אוקיי, מה הרציונל שלך? הרי כל ארגוני אנשים יבואו ויגיע, מה את אומרת, מה זה? אז בואי תתני את זה ב... כן.
ישחטו אותי, אתה אומר.
כן, כן. אבל את פה את טל, הבאתי, כדי שתגן עליי.
כן, אז בואו, תראו. כל ארגוני אנשים לא נפגשים עם מה שאני נפגשת. אני בסופו של דבר נפגשת עם אותם נשים שבוחרות לעסוק בזנות על דוכן העדים. זה המפגש הישיר שלי איתם, ואני שומעת מה יש להם להגיד, אז אני בהחלט עושה הבחנה מוחלטת בין אותם נשים שהן ללא קורת גג ומסכנות ומגיעות מרקע סוציו-אקונומי נמוך, ואולי גם הם נפגעו אלימות, מין וכדומה, שאגב, לפי המחקרים שהביאו בסופו של יום לחוק הזה, הם האחוז הקטן הלכה למעשה, אפילו אני אנקוב לך במספר של... אולי סדר גודל של 7% אותם זונות רחוב של לא קורת גג, לבין מה שקורה היום שנקרא במרכאות הזנות החדשה. תראו, שאני מייצגת נאשמים, אגב, גברים ונשים כאחת, לא מזמן הייתה לי אישה שהצגתי במחוזי חיפה, שלמעשה הסיקה את אותם בחורות, הן עולות לדוכן העדים.
מאיפה הבחורות? רגע, יש לי שאלה. מאיפה הבחורות האלה מגיעות, לדוגמה?
אז אני אגיד לך. הרוב המוחלט מגיעות מברית המועצות, ויש גם חלק, אומנם לא החלק הארי, אגב, החלק המוחלט של גם הזנות בישראל ו...
לא הצלחתי להבין מה הטענה, תראי שוש, בואי נתקדם. מה את אומרת? מה הטענה? שטוב להם, הם רוצות להישאר בזנות?
אז הנה הגעתי אליה, הראל, תקשיב טוב. הם עולות על דוכן העדים והן אומרות ככה, אני מרוויחה איפה שאני חיה, $100-150 לחודש, אני בלילה שאני בוחרת לעסוק במקצוע, מרוויחה $500, ואני רוצה לעשות את זה, כי יש לי עכשיו מסיבושי, ואני רוצה מרצדס, ואני גרה בדירת חדר, ואני רוצה וילה.
אבל אני גם לא רוצה לשלם
כאילו.
כן, רגע. לא, אמרת את זה, אמרת את הטיעון הזה.
לא, אבל חבר'ה, בסופו של דבר, בית המשפט, בתיקים, בהחלט שאני מייצגת, נותן עונשים של עבודות שירות, ומספר חודשים מאסר בפועל, על תיקים מנופחים, כי הם בסוף מגיעים למסקנה, שאי אפשר מראש לקרוא לבחורות האלה קורבנות. אי אפשר, יש, נכון, יש. חלק שהן באמת מסכנות בליבי איתן.
עושים עליהם רווח? רגע, יש לי שאלה, יש מישהו שעושה עליהם רווח? כשאת מדברת איתי על $500 שהן מרוויחות, כמה מרוויח הבן אדם שהביא אותם לארץ? יש פה ניצול, אז השאלה היא מי מרוויח מהאירוע הזה?
תראי, בסופו של דבר, החוק שמדבר עכשיו, הוא לא מדבר על אותם אנשים שמעסיקים אותם.
נכון, הוא מדבר על הצרכנים בכלל.
כן, מדבר על הצרכנים, הוא מדבר על הצרכן שבא, ובן אדם שבוחר ללכת לבחורה שנותנת שירותי התמורת כסף, הוא הופך לעבריין, והוא מדבר על אותה בחורה שבוחרת לעסוק במקצוע הזה, ועכשיו אומרים לגברת, את יותר במקצוע שאת בוחרת לעשות, את לא תעסקי, כי אנחנו כמדינה
החלטנו,
שבזה את לא תעסקי, וזה מה שעושה החוק הזה, ולכן
אני אשמח, אני אשמח בשבוע הבא לשוחח, אם תוכלי להביא לנו מישהי מתוך התעשייה שתדבר על זה, ונביא כמובן מולה מישהי
שמתנהג,
כן? כי לשמוע את עורך הדין, לך יש גם אינטרס כעורך הדין. טוב, עורך דין שוש חיון מייצגת בתיקי סחר נשים, הרי לא נפתור את העניין הזה, החוק נכנס, את מתנגדת לו, תודה רבה.
אני רוצה להגיד פה משהו חשוב.
כן, תגידי.
רק להגיד שאני חושבת שאין שיש פה עניין של סחר, אבל לא, סליחה, אנחנו לא נפריע להכניסיני. לא רוצה להפריע להכניסיני.
כן. זה, היה לך וידוי. תעשי את הוידוי.
לא, לא מתאים. עכשיו נהרוס את ההכניסיני עם הוידוי.
הכל בסדר, מאזינים מחכים. מה, את עושה להם טיזינג?
אני עושה טיזינג, וזה אני ממש טובה.
נו, יאללה, קדימה. לא, זה גבר.
לא, זה לא מתאים. נו, זה הורס. בוא נסיים עם הרוגע והיופי. טוב, רק
אני אדע את הסוד.
בדיוק.
הכניסיני,
איזה יופי,
תחת כנפך,
אני שר עם זה,
ואני לי
בכלל אנחנו צריכים לעשות תוכנית מוזיקה, הרי
אני, זה החלום שלי,
והיא
חיקך מקלט ראשי.
עורך ומפיק איתמר פליישמן, אחראי על השידור איציק אהרון, אחראי על השידור ברדיו צפון, סער בן חמו, מיכל קדוש, רון שיין. מחר אני לא אהיה כאן כמו תמיד, אבל הפעם לרגל פורים, כל אורך השידורים של 103 FM מתחפש במקומי, הוא פה רוני דניאל וצביקה שף, אני אהיה עם איתן כבל בשבע בבוקר. חג שמח.